טוב, בואו נתחיל. בפעם הקודמת עברנו מהדיון הכללי של קלטה קניינו למקרה של קידושין לאחר למד, שהר"ן בעצמו בעצם, כן, העיקרון של קלטה קניינו קודם כל, זה אומר שאם עשיתי פעולה משפטית, לאו דווקא קניין או בעלות, פעולה משפטית, והפעולה הזאת, החלות שהיא יוצרת, צריכה לחול בשיהוי זמן, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד בגלל שקלטה קניינו, ואמרתי שכנראה מה שעומד מאחורי העיקרון הזה, זה איזושהי תפיסה סיבתית בין הפעולה שאותה עשיתי לבין החלות שהיא יוצרת. ולכן לא ייתכן שפתאום יצוץ המסובב בלי שהייתה לפניו סיבה שחוללה אותו. אז זה לגבי קלטה קניינו. אז למשל, אם אני מקדש אישה היום, ואני רוצה שהקידושין יחולו אחר למד, נותן לה היום כסף או ביעה או שטר, ואומר שהקידושין יחולו לאחר למד, הדבר הזה הוא לכאורה בעייתי. היא קלטה קניינו. מה זאת אומרת? הפעולה נעשתה עכשיו, אבל כרגע החלות לא נוצרת, ואני רוצה שהיא תיווצר בעוד 30 יום. בעוד 30 יום הפעולה כבר לא בעולם. קלטה קניינו. אז לכן הר"ן עצמו מאיר כבר את ההערה הזאת, הר"ן נמצא בנדרים, ושם הוא מאיר, אז איך להבין את הנושא הזה של הקידושין? אז הוא טוען שבנושא של קידושין לאחר למד, הגמרא אצלנו בעצמה הרי דנה בעניין הזה, מה קורה כאשר קלו המעות. נתעקלו המעות, כן? אם אני נתתי לאישה את המעות, בשביל שהיא תהיה מקודשת בעוד 30 יום. אז ראינו שבמשנה עצמה, הגמרא לפחות למדה, שבמשנה זה אומר שהקידושין חלים. נכון שעד אז מישהו אחר יכול לקדש אותה אם הוא יבוא בתוך ה-30 יום, אבל אם לא בא אף אחד, או אם הוא מת, כמו שאומר הרמב"ן, אז אחרי 30 יום יחולו קידושי הראשון. זאת אומרת, אפשר לקדש אישה באופן מושה. אז קודם כל רואים שאין פה את העניין של קלטה קניינו. שואל הר"ן למה, אז הוא אומר, כתוב בגמרא אצלנו, הגמרא אצלנו דנה בשאלה למה באמת היא מקודשת, או האם היא מקודשת, אומרת הגמרא, היא מקודשת, ואפילו אם היא יתקלו המעות. מה זאת אומרת? למה? כי זה לא דומה לא למילווה ולא לפיקדון, כך אומרת הגמרא. זה לא דומה לפיקדון כי זה ניתן להוצאה, זה לא דומה למילווה בגלל שזה ניתן לה בשביל הקידושין, אז זה משהו שהוא לא מילווה ולא פיקדון, ולכן מקודשת אפילו שניתקלו המעות. אז הסברתי שם, אמרתי ככה, אם זה היה, אם המעות האלה היו בגדר מילווה, בזמן שעד תחולת הקידושין, אם המעות האלה היו בגדר מילווה, אי אפשר היה לקדש בהם. כי הגמרא אומרת שמקדש במילווה אינה מקודשת. אם המעות האלה היו פיקדון, אז אפשר היה לקדש בהם, כי יש אצלה מעות, שהן שלי, הפקדתי אצלה מעות, אז המעות האלה הן שלי. עכשיו אני יכול לקדש אותה במעות האלה. אבל זה מותנה בכך שהמעות יהיו בעולם. אם יתקלו המעות, אז אין לי שום דבר אצלה, במה אני אקדש אותה. לכן, אם זה מילווה אי אפשר לקדש בכלל, בין אם המעות קיימות, בין אם המעות לא קיימות. אם זה פיקדון אפשר לקדש, אבל רק אם המעות קיימות. אצלנו, אומרת הגמרא, אפשר לקדש אפילו שהמעות לא קיימות. אבל זה לא מילווה ולא פיקדון. אז שאלתי, אז מה זה כן? הסברת לי למה לא, זה לא מילווה ולא פיקדון, אבל אתה עדיין צריך להסביר לי מה זה כן, כדי לשכנע אותי שהקידושין יכולים לחול אפילו שניתקלו המעות. אז אמרתי שאני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה שהר"ן אומר, שבקידושי כסף נוצר שיעבוד, כתוצאה ממתן הכסף, נוצר שיעבוד, הסברתי זה דרך הסוגיה של כסף החוזר, שבעצם ברגע שאני נותן כסף, מקבל הכסף חייב לי משהו, יש איזשהו שיעבוד, והשיעבוד הזה הוא בעצם קיים גם אחרי, למד יום אחרי המעשה, ולכן לא קלטה קניינו. אלא, אז מה כן? פה אפשר ללכת בשני כיוונים, וראינו שני כיוונים עקרונית, שני כיוונים אפשריים. כיוון אחד זה שאני מקדש אותה בחוב. בשיעבוד, זאת אומרת, נתתי לה את הכסף, הכסף יצר חוב, החוב הזה קיים, עכשיו היא חייבת לי אותו. עכשיו אני מקדש אותה בחוב. עוד 30 יום. אז פה לא פתרתי את בעיית קלטה קניינו, היא בכלל לא מתעוררת. בגלל שפעולת הקידושין לא נעשית עכשיו, היא נעשית בעוד 30 יום. נכון? קלטה קניינו פירושו שפעולת הקידושין נעשתה עכשיו, והחלות תהיה עוד 30 יום. אז יש פה פער, וזה מה שנקרא קלטה קניינו. אבל אם פעולת הקידושין נעשית אז, כשהקידושין יחולו, אז אין בעיית קלטה קניינו, הפעולה נעשתה, ובאמת מיד נוצרה חלות. זה קידושין בחור. שעות שנייה זה להגיד שהקידושין הם באמת במעות הראשונות. אבל החוב רק אומר שפעולת העברת המעות היא פעולה מתמשכת. זה לא נגמר באותו רגע כשהעברתי לה את המעות, כי עובדה שנוצר שם החוב, והחוב הזה מיועד לקידושין, ורק מתי שהיא תתקדש לי בעצם החוב הזה מחוסל, וזה יהיה סיום העברת המעות אליה. אז היא מתקדשת במעות, לא בחוב. החוב רק אומר שהמעות בעצם לא גמרו לעבור אליה, ולכן אין פה בעיית קלטה קניינו. אבל פה, יש פה בעיית קלטה קניינו, היא נפטרת. באופן הראשון אין בכלל בעיית קלטה קניינו, כי אין פער בין זמן הפעולה לבין זמן התחולה, כן, זמן היווצרות החלות. בהסבר השני, יש בעיית קלטה קניינו, כי הקידושין נעשים במעות, והחלות תהיה עוד 30 יום. אבל יש פה פתרון של בעיית קלטה קניינו, כיוון שהפעולה בעצם מתמשכת עד סוף ה-30 יום. פעולת העברת הכסף לא מסתיימת עד שמחוסל החוב והיא נהיית מקודשת לי. ראינו שברייבד נראה שהוא למד כמו האופן השני. כי הרייבד הרי אומר, מדמה את זה, למקרה, כן, הוא מדבר שם מה קורה עם הבהמה, אני משכתי בהמה ואני רוצה שהיא תיקנה לי, או המוכר, רוצה שהיא תיקנה לי בעוד 30 יום. אז הרייבד אומר, אם הבהמה עדיין נמצאת אצלי, אז כן אפשר לעשות את זה. אז אין פה בעיית קלטה קניינו. אז אפשר להגיד פשוט שאני מושך את הבהמה עכשיו. אני פשוט קונה אותה כרגע. אוקיי? רק שאני קונה אותה כרגע, אז בסדר, אז אין בעיית קלטה קניינו. כל עוד הבהמה אצלי. לגבי שטר, ראינו למשל מה קורה עם השטר עוד, קידושי שטר, לא קידושי כסף. פשטות ברן נראה שמה שהוא אמר זה נכון רק לקידושי כסף, שיוצר חוב, אבל אם אני מקדש בשטר או בביאה, לא נוצר כנגד זה חוב. אז לכאורה צריכה להיות בעיית קלטה קניינו. אז ראינו שהרן עצמו מביא, בשולחן ערוך מביא שהרן עצמו אומר, שאם השטר עוד בעולם, אז זה בסדר. למה? למה אם השטר בעולם זה בסדר? אז בפשטות נראה שהוא הבין שכנראה אני מקדש בסוף הזמן. השטר נתתי לה אותה, אבל בעצם אני מעביר לה את השטר בפעולת קידושין רק בסוף הזמן. השטר עוד אצלה, אני העברתי את זה אליה, אבל בעצם מתן השטר עצמו נעשה בעוד 30 יום, לא עכשיו. עכשיו רק העברתי את זה לרשותה. ולכן פעולת הקידושין נעשית בעוד 30 יום. כי אם פעולת השטר, אם העברת השטר נעשתה עכשיו, הרי שטר לא יוצר חוב. אז אי אפשר להגיד שאני מקדש בחוב בסוף ה-30 יום. האופציה הזאת לא יכולה להיות נכונה. אין מקום להשוות את זה לשטר. ואמרתי שמזה גם יוצא נגד הבית שמואל, כי צריך להיות שהשטר יהיה אצלה, ולא שהשטר יהיה בעולם באיזשהו מקום. לא צריך להיות דווקא אצלה, כי אני טוען שנתינת השטר נעשית בסוף הזמן. עכשיו, אם השטר נמצא במקום אחר, לא אצלה, אז בסוף הזמן השטר לא ניתן לה. הוא נמצא הרי במקום אחר. אוקיי? אז זה בעצם, אלה בעצם שתי האפשרויות, ואליהם נגיע בהמשך. מה שאני רוצה אבל קודם לעשות, זה להסביר את האופציה שאני מקדש בחוב. אם אני אומר שמתן הכסף בעצם יצר חוב, והקידושין נעשים על ידי החוב, בסוף ה-30 יום. אז אמרתי שלפי זה לא מתעוררת בכלל הבעיה של קלטה קניינו, כי פעולת הקידושין באמת צמודה להיווצרות החלות. נכון? הבעיה הגדולה שעולה כאן, במה זה שונה ממילווה? הרי מקדש במילווה אינה מקודשת, אתה מקדש פה בחוב. מילווה להוצאה ניתנה, נכון? הגמרא בקידושין בדף וב, הגמרא אומרת, המקדש במילווה אינה מקודשת. מסביר רש"י, או הגמרא בעצם בדף מ"ז גם מסבירה את זה במפורש, כיוון שמילווה להוצאה ניתנה. מילווה להוצאה ניתנה, אז בעצם יוצא שאין פה מטבעות מסוימים שבהם אני יכול לקדש אותה, ולכן אי אפשר לקדש במילווה. עכשיו, למה בחוב פה אפשר לקדש? אם אני אומר שמקדשים בחוב, זה משהו פה לא מסתדר. אז פה אני רוצה להיכנס רגע, הזכרתי את זה בקצרה בשיעור הקודם, ואני רוצה קצת לדבר על זה יותר בהרחבה היום. בעצם אני רוצה לטעון שיש כמה סוגי חובות בהלכה. יש חוב שהוא מכוח הלוואה, יש חוב שהוא מכוח דמי מקח, שכר שכיר, כל מיני דברים. נגיד אני קונה בהקפה בחנות. אוקיי? אז אם אני קונה בהקפה בחנות, אז אני חייב כסף למוכר. האם זה הלוואה? בעצם זה חוב, כמו הלוואה, כמו שלוויתי ממנו כסף. אז התפיסה המקובלת היא שכן, כן, אשראי, זה כמו הלוואה. התפיסה המקובלת היא שכן, אני ארצה לטעון היום שלא. אז זה לא אותו דבר. יש הבדל בין שני הדברים האלה. בשביל להבין קצת את העניין הזה, אז צריך להבין מה זאת הלוואה. בפשטות הלוואה, כן, כשאנחנו מסתכלים נגיד בשולחן ערוך, איפה מופיעים הלכות הלוואה? חושן משפט. את חושן משפט, הלוואה זה איזשהו סוג של עסקה משפטית. עסקה או חוזה בין שני אנשים. אבל זה לא כל כך פשוט. כי בניגוד לכל חוזה אחר, פה יש אינטרס רק לאחד הצדדים. כל חוזה, אני קונה, אתה מוכר, אני רוצה כסף, אתה רוצה סחורה, יש לנו אינטרס הדדי, אנחנו, כן, נפגשים, האינטרסים שלנו נפגשים, והעסקה מוציאה את זה לפועל. בגלל שאין ריבית, כן. אז בהלוואה, בעצם יש עסקה רק ללווה, יש עניין רק ללווה. בעצם זה משהו שנעשה רק בשביל הלווה. לא בכדי, החזל, רואים בהלוואה גמילות חסד. זה לא עסקה. אף אחד לא יגיד שעסקת שמירה, כן, שמירת שכר, או אפילו שמירה, כן, זה, 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 זה גמילות חסד. זה עסקה בין שני אנשים. פה זה גמילות חסד. אז למה בכלל הדבר הזה מופיע לא בהלכות צדקה ביורי דעה? למה זה מופיע בחושן משפט? חושן משפט בעצם עוסק, כן, לא דיברנו על זה אני חושב, אה, זה בסדרה של פרק שני של קידושין שאני מלמד, שם דיברתי על זה. מה בעצם מגדיר את חושן משפט? בדרך כלל מקובל לחשוב שחושן משפט זה חובות ממוניות כלפי הזולת. בן אדם לחברו ממוני. אבל זאת הגדרה לא טובה. זאת הגדרה לא טובה כי למשל ללחוץ צדקה זה בן אדם לחברו ממוני. למה זה לא בלחוץ של משפט? או ריבית. ריבית זה גם. בן אדם לחברו מצווה או איסור ממוני. למה זה לא מופיע בחוץ של משפט? ריבית וצדקה מופיע ביורי דעה. התשובה היא שחושן משפט, כן, מקובל לחשוב שבהלכה אין שיח של זכויות, יש שיח של חובות. כך הרבה פעמים אומרים. כן, לא מדברים בשאלה מה מגיע לי, אלא בשאלה מה אני חייב. בעצם אני עומד מול הקדוש ברוך הוא שמחייב אותי לגמול חסד עם הזולת, מחייב אותי לעשות כך, מחייב אותי לעשות כך, אוסר עליי לעשות כך. בעצם אני נמצא במוקד, אין זכויות בהלכה, יש חובות. אבל זה לא נכון. ברור, יש בהלכה זכויות, והחלק בהלכה שעוסק בזכויות קוראים לו חושן משפט. זה ההגדרה של חושן משפט. מה זאת אומרת? יש בעולם המשפטי רגילים לדבר על משהו שנקרא טבלת הופלד. מה זה טבלת הופלד? כאשר, נגיד, כאשר לך יש זכות לקבל ממני, לי יש חובה לתת לך, ולהפך. כנגד כל זכות עומדת חובה. כן, כנגד כל זכות עומדת חובה. זאת אומרת, אם יש לי חובה כלפיך, לך יש זכות כלפיי, ולהפך. אוקיי? זה קצת יותר מורכב, אבל אני עושה את זה בצורה פשטנית קצת. עכשיו, במובן הזה, נגיד, תחשבו על צדקה. האם לעני יש זכות לקבל צדקה? לא. לי יש חובה לתת לו צדקה, אבל הוא אין לו זכות לדרוש ממני לתת לו צדקה, נכון? נגיד שאני לא נותן לו צדקה, ונגיד שבדובר בסיטואציה שאני חייב לתת, אוקיי? האם הוא יכול לקחת אותי לבית דין ולתבוע אותי? לא, למה לא? כי אין לו זכות לקבל, לי יש זכות לתת. לי יש חובה לתת, סליחה. הוא אין לו זכות לקבל. אתה יכול לקחת אותי לבית דין שנפגעת זכותך. יש זכות שלך שנפגעת, אתה מבקש מבית דין הגנה. מישהו פוגע בזכויותיי. אבל אם אני לא ממלא את חובותיי, זה עסק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, אולי בית דין יכפה עליי כקופין על המצוות. אבל לא בתור הגנה על זכותו של מישהו אחר, כי אין לו זכות. אוקיי? אז לכן צדקה זה משהו שמטיל עליי חובה, אבל אין כנגדה זכות. לכן למשל בספר החוקים הישראלי לא מופיעה חובה לתת צדקה. כי בעולם המשפט לא מכירים בחובות שאין כנגדן זכויות, ולהפך. בעולם המשפטי כנגד כל זכות יש חובה ולהפך. בהלכה יש שני סוגים של חובות. יש חובות שמתחילות בזכויות של האחר, ולכן יש לי חובות כלפיו, ויש חובות שלא קשורות לזכויות של האחר. למשל, אם אני הזקתי למישהו, יש לו זכות שאני אפצה אותו, הוא יכול לתבוע אותי בבית דין. ולי יש חובה לפצות אותו. זאת חובה שיונקת מזכות, היא מתחילה מזכות, והזכות מכוננת חובה, מקימה חובה. אוקיי? לכן זה יופיע בחושן משפט. חושן משפט זה החובות האלה שנוצרות כתוצאה מזכויות של האחר, או יחסי זכויות וחובות בין אנשים. זה מה שמסדיר חושן משפט. בדרך כלל זה בעניינים כספיים, אבל ההגדרה היא לא שזה כסף. ההגדרה היא שהכסף מבטא זכות של מישהו אחד וחובה של מישהו אחר כנגדה. לעומת זאת, אם יש חובות של בנאדם לחברו שהן חובות כספיות, אבל הן חובות שאין כנגדן זכות, אז זה לא יופיע בחושן משפט. צדקה, זה חובה לתת כסף לעני, אבל לעני אין זכות לקבל ממני כסף. אז צדקה מופיע ביורי דעה ולא בחושן משפט. זה לא עניין משפטי, אתה לא יכול לתבוע אותי בבית דין כי נפגעה זכותך. חושן משפט עוסק בחלק המשפטי של ההלכה. אוקיי? לכן, זה לא נכון לומר שאין בהלכה שיח של זכויות, בהלכה יש שיח של זכויות, קוראים לו חושן משפט. מה שכן נכון לומר, זה שיש בהלכה עוד שיח נוסף, ואת זה במערכות משפט אחרות אין. שיח נוסף שהוא באמת שיח של חובות, שאין כנגדם זכויות. את זה בשאר המערכות משפט אין. לכן למשל, כן, הפגנות הנכים. הנכים, אחת לכמה זמן, נכים יוצאים לרחובות להפגין, למען זכויותיהם, כן, שיתנו להם עוד, לא יודע מה, מימון, לא יודע, קצבאות, כאלה ואחרות, זאת טעות בסיסית. זאת טעות בסיסית, אין להם שום זכות לקבל את זה.
לא יכולים לתבוע אותנו
בזה. ברור, אנחנו, יש לנו מצווה, או חובה, או לא יודע, איך שלא תקראו לזה, לעזור לאנשים חלשים. אבל אין להם שום זכות לקבל את זה, מכוח מה? מה זה כסף שלי? למה צריך לתת להם משהו? לא חייב להם כלום. בעולם המשפטי לא יודעים לדבר על חובות שאין כנגדן זכויות. לכן שם, כשהנכים יוצאים להפגין, הם יוצאים להפגין על זכויותיהם, כי מבחינתם, אם לי יש חובה לתת להם, אז להם יש זכות לקבל. אבל זה לא נכון. בעצם, אני חושב שזה לא נכון. בהלכה זה ודאי לא נכון. אני חושב שבאמת זה גם באמת לא נכון. אתם יכולים להגיד, תראו, אתם לא בסדר, תעזרו לנו יותר, כי אנחנו במצוקה. זה בסדר גמור. ואני מבין שזה גם לא נעים להגיד דבר כזה. אבל זאת האמת. זאת אומרת, אין לך זכויות, יש לי חובה לעזור לך, זה מצוות צדקה. המצוות צדקה זה יורה דעה, זה לא חושן משפט. בספר החוקים אין יורה דעה, בספר החוקים יש רק חושן משפט. כי החוקים עוסקים באמת בהסדרה ובזה שאתה לא תפגע בזכות של האחר. זה מה שעושה ספר החוקים. בהלכה יש גם מצוות. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני להיות אדם טוב וכו', זה החוק לא עוסק בזה. זה כל הוויכוח של סביב החוק הזה. זה היה כל הוויכוח שם. כי הרי טענו כנגד חנן פורת, מה זה עושה בספר החוקים? אין לך זכות לתבוע ממני להציל אותך. לי יש חובה להציל אותך. אבל לך אין זכות, אז מה זה עושה בספר החוקים? לכן למשל הם אומרים, בספר החוקים גם לא יופיע שום דבר שאין עליו סנקציה. כי הסנקציה היא לא על אי מילוי החובה שלך. הסנקציה היא על הפגיעה בזכות של האחר. זה עבירה, זה לא ביטול עשה. ביטול עשה אין סנקציות. על עבירות יש סנקציות. החוק, בחוק אין ביטול עשה, כי אין מצוות עשה בחוק. בחוק יש רק להבין. לא, אז ברגע שהוא נכנס לספר החוקים, הוא הפך ללאו. גם בהלכה, אגב, לא תמוד אדם ראיך זה לאו. כשהוא נכנס לספר, עד עכשיו הוא היה מצוות עשה.
לא, אל תהיה אחד
ולא. אל תהיה, בדיוק. זאת אומרת, לפני שחוקק החוק, זאת הייתה מצוות עשה. הרי כולם מסכימים שיש עניין לעזור למי שבמצוקה. חילונים, דתיים, זה לא עניין של... כולם הסכימו לזה. הטענה רק שזה לא אמור להופיע בספר החוקים. עכשיו, ברגע שזה נכנס לספר החוקים, זה הפך מעשה ללאו. כי עכשיו כבר יש עונש על מי שלא עושה את זה. עכשיו, תבינו שבמובן הזה, דווקא ההכנסה לספר החוקים במובן מסוים, כן, כולם נורא סמכו, כי הנה, הכנסנו משהו מההלכה לספר החוקים, הפוך. עכשיו ספר החוקים השתנה מההלכה, קודם הוא היה אותו דבר. כי בהלכה אין סנקציה. מי שלא, מי שעומד על דם רעו ולא מציל אותו, אין סנקציה. זה, זה לאו שאין בו מעשה. אוקיי? עכשיו, ברגע שהכנסת את הספר החוקים, כבר יש סנקציה בצידו. המצב שהיה עד שהכניסו את זה לספר החוקים, מתאים לגמרי להלכה. ברגע שהכניסו את זה לספר החוקים, זה כבר סתם מההלכה. זה כבר לא דומה. שכל הוויכוח שם היה, האם אנחנו מוכנים להכניס הלכה לתוך ספר החוקים, וחנן פורט רקד מרוב שמחה, כי הוא הצליח להכניס הלכה לתוך ספר החוקים. אבל זה בדיוק הפוך. מה שהוא עשה, הוא חרג, עכשיו חרגנו מההלכה. ברגע שזה נכנס לספר החוקים. כנל, אפשר לראות בבוד הרבה מקומות. בכל אופן, אז לענייננו, תקחו למשל את החובות, חובה לשלם מיסים, או לשרת בצבא. אוקיי? לכאורה זה חובות עשה. זה לא לאו. אוקיי? זה לא נכון. כי מי שלא משלם מיסים נהנש. החובה לשלם מיסים זה לא מצוות עשה. זה לאו. יש לאוים, תחשבו על לאו שלא תעמוד על דם רעך. לאו שלא תעמוד על דם רעך, איך מקיימים את הלאו הזה? איך לא עוברים עליו? בקום עשה. זה לאו חריף.
צריך לשבת ולא לעשות כלום.
לא, הפוך. בלאו רגיל, אם אתה יושב ולא עושה כלום, אתה מקיים את הלאו. אם אתה, נגיד אכילת חזיר. אם אתה אוכל חזיר, עברת על הלאו. אם אתה יושב ולא אוכל חזיר, קיימת את הלאו. נכון? ולא תעמוד על דם רעך, זה הפוך. בשביל לא לעבור על הלאו, אתה צריך לעשות מעשה, לא לחדול. זה לאו חריג. אז למה הוא לאו? הוא לאו בגלל שבאמת יש פה איסור על ישיבה ואי עשייה. זה לא מצווה לעשות. זה איסור לא לעשות. אוקיי? עכשיו, בספר החוקים ישנם רק איסורים, לא מצוות. לכן, כל עוד לא תעמוד אדם רעך היה מצווה, הוא לא היה בספר החוקים. כשהוא ראה ספר החוקים הוא הפך ללאו. נכון, זה לאו שדורש ממני ביצוע אקטיבי. אבל עדיין, במהות זה לאו. אותו דבר במיסים. החובה לשלם מיסים היא לכאורה חובה לעשות משהו. אבל העשייה פה זה כדי לא לעבור עליו, לא כדי לקיים מצוות עשה. והראיה, שאם אתה לא משלם מיסים, יש לך עונש. לא שאתה מקבל שכר אם שילמת מיסים. החוק לא נותן שכר לאף אחד. כי החוק לא מדבר על מצוות עשה, זה לא השפה שלו בכלל. החוק מדבר בשפה של מצוות לא תעשה. אותו דבר לשרת בצבא. מי שלא משרת בצבא הוא עבריין. אז זה לא מצוות עשה לשרת בצבא, זה לאו לא לשרת בצבא. אוקיי? מה שמבלבל זה שגם במיסים וגם בצבא, האופן שבו לא עוברים על הלאו הוא בקום עשה, ולא בשבע אל תעשה. אבל יש לאוים כאלה. זה לא הופך את זה למצוות עשה. זה לאו שמקיימים אותו בקום עשה. זה הכל. אבל בחוק בעצם, הטענה שלי, זה פעם דיברתי על זה עם איזה משפטן, כי כתבנו על זה ספר, אז רציתי לשאול אותו. אני טענתי שבחוק אין מצוות עשה. יש רק מצוות לא תעשה. הוא הביא לי את המיסים ואת השירות בצבא וזה, אז ניסיתי להסביר לו שזה לא נכון. יש מצוות לא תעשה שדורשות ממני עשייה. והרעיון הוא שלא העשייה היא מבורכת, אלא אי העשייה היא מגונה. ולכן בעצם זה לאו, ולא עשה, למרות שזה דורש ממני לעשות משהו. אוקיי? אז אם אני חוזר לחושב משפט, חושב משפט בקיצור עוסק בחובות שעומדות כנגד זכויות. חובות שלא עומדות כנגד זכויות נמצאות ביורי דעה. כן, יש סיפור יפה שמביא רבי חזקאל אברמסקי, של קונטרס דיני ממונות. הוא היה אב בית דין של לונדון. והוא סיפר שפעם בא אליו מישהו ואומר לו, תשמע, הייתי בפני בית דין בלונדון כלשהו, אני לוויתי בריבית ושילמתי לה, החזרתי ללווה פרעתי את החוב עם הריבית וטבעתי אותו בבית דין שיחזיר לי ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. אז בית הדין קבע שזאת לא ריבית קצוצה, לכן היא לא יוצאת בדיינים. ריבית קצוצה זה ריבית שקובעים אותה בשעת ההלוואה, ולכן היא לא יוצאת בדיינים. אז אמרתי להם, מאחן דנטוני, תנו לי נימוקים, אני רוצה נימוקים, זכותי לדרוש נימוקים מבית הדין. אמרו לו, לא, אנחנו לא מוכנים לתת לך נימוקים. טוב, לא בא לנו. אז הוא הולך לרב חזקאל אברמסקי, אומר לו, תשמע איזה שערוריה, לא רק שהם פסקו לא נכון, הם גם לא מוכנים לתת לי נימוקים, כשהנימוקים זה אמצעי כדי להרער. ברגע שנותן לך נימוקים, אתה הולך למישהו אחר, אתה אומר, תראה, אלה ואלה הנימוקים, אני רוצה להרער. עכשיו, הוא היה אב בית דין של לונדון, אז הוא כאילו היה אינסטנציה שמעל, מעל הבית דין ההוא. אז הוא בא להרער בפני רב חזקאל אברמסקי, קודם כל על פסק הדין, ובית על זה שלא נתנו לו נימוקים. אז רב חזקאל אברמסקי כמובן נתן לו את המכה האחרונה בשרשרת, ואומר לו, הם צדקו. הם צדקו לא רק בפסק, אלא גם בזה שלא נתנו לך נימוקים. למה? אז הוא עצמו מסביר למה. הוא אומר, בריבית, ריבית מופיע, אני עכשיו מנסח את זה בשפה שלי, ריבית מופיע ביורה דעה, לא בחושב משפט. כשאתה תובע את הריבית הקצוצה ששילמת, אתה לא תובע משהו שמגיע לך, אין לך זכות לקבל את זה. אתה התחייבת לשלם ריבית, התחייבת, תשלם. מבחינה משפטית, התחייבת, אתה חייב לשלם. התורה אוסרת לקחת ריבית. אוקיי? זה איסור. עכשיו, אז אצלי אין כסף שהוא שלך, אם אני קיבלתי לך ריבית, אין אצלי כסף שהוא שלך שאתה תובע אותו בדין, נפגעו זכויותיך. בדין כופין על המצוות. בגלל שאני עברתי איסור, כן? ברגע שאני עברתי איסור, בית הדין כופה אותי לנטרל את האיסור הזה.
למה פה בית הדין נפגעת
לאיפה
שבאנו
ולא... מה, לא הבנתי?
במקרה הוא
ספציפי. בית הדין חשב שזה לא ריבית קצוצה. בסדר, אבל אני רק אומר, אז הוא אומר לו, אז לכן הוא אומר לו, תשמע, כשאתה מגיע לדין מהסוג הזה, אתה בתור הלווה ששילם את הריבית, אתה מעמדך שם הוא מעמד של עד, לא שבעל דין. אתה לא התובע שם, אתה עד. אתה מעיד שמישהו לקח ריבית. אם אנחנו נקבל את העדות ונחליט שהאיש עבריין, אנחנו נרביץ לו עד שיחזיר את הריבית. אבל זה חשבון שלנו איתו. אתה לא תובע פה שום דבר, לך לא מגיע הכסף. באופן עקרוני הוא יכול לזרוק את הכסף הזה לים. העיקר שהוא לא יחזיק בו. בדרך כלל נותנים את זה כבר ללווה בחזרה, אבל זה לא מהותית. זה לא מגיע ללווה. לא כסף של הלווה. אוקיי? אז לכן הוא אומר, הם צדקו שהם לא נתנו לך נימוקים. כי נימוקים נותנים לבעל דין. אתה פסקת נגדות, אין לו נימוקים. אבל אתה לא בעל דין, אתה עד. לא מגיע לך נימוקים. זה בדיוק הביטוי המובהק לעניין הזה, שריבית שייכת ליורה דעה ולא לחושן משפט. בגלל שאין לך זכות לקבל את הריבית. להפך, מבחינה משפטית יש לך חובה לשלם את הריבית. היה לכם עסקה. קיבלת כסף, עסקה, והפעם זה עסקה ממש, בדיוק מה שהערת בהתחלה. כי הייתה פה ריבית, אז זה היה אינטרס הדדי. אוקיי? אז שניכם הסכמתם, הוא נתן לך כסף, ואתה הסכמת לשלם לו, זה תשלום על השכרת כסף, כן? אני מזכיר לך כסף, ואתה משלם לי את הריבית. אז פה יש עסקה הדדית, שני הצדדים הסכימו, משפטית אתה חייב לשלם. יש איסור הלכתי של יורה דעה, לא לשלם ולא לקחת. אבל זה איסור. למה? מה, מה? כשאומרים לי, נגיד, אסור לי לאכול חזיר, חזיר הוא שלי מבחינת חושב משפט, זכותי לאכול אותו, אבל יש איסור, אריה הוא דרביה עלי, יש איסור לאכול, איסור הנאה, או לא משנה, מה שלא יהיה. הרבה פעמים התורה מתערבת בדברים שהם באופן בסיסי, משפטית הם זכותי לעשות. התורה אומרת לי, לא, אתה לא יכול לעשות, זה איסור, אבל זה איסור, זה לא זכות. כן, באיסורי הנאה למשל, אז יש מחלוקת ראשונים, אם איסורי הנאה הם מופקעים מהבעלות גם, או שיש לי בעלות רק אסור לי להשתמש. נכון? אז לפי התפיסה שיש לי בעלות רק אסור לי להשתמש, זה בדיוק מה שכתוב פה. בעצם משפטית זה שלי. התורה אוסרת עליי להשתמש. זה השנייה אומרת שברגע שאין לי שום אפשרות להשתמש, אז זה כבר גם לא שלי. אבל ברמה העקרונית, בהחלט, נגיד אם היה לי רק חלק מהשימושים שאסורים, אז לכל הדעות זה היה שלי. למה? וזכותי הרי להשתמש. איך התורה אוסרת? תורה אוסרת גם דברים שזכותי לעשות. זכותי משפטית לעשות, והתורה עדיין אוסרת. אז אם אני חוזר חזרה לחושן משפט, בעצם, אז חושן משפט הוא ספר הזכויות. כן? הזכויות והחובות ההדדיות. עכשיו אני שואל, אז באיזה מובן הלוואה שייכת לחושן משפט? לכאורה, זה סוג של עסקה, למרות שאין פה אינטרסים הדדיים, האינטרס הוא רק של צד אחד, אבל בסוף, בסוף יש פה איזשהו סוג של עסקה. אני הלוויתי לך כסף, עכשיו אתה חייב לי, זה עניין משפטי, צריך להסדיר אותו משפטית. מה זה החוב הזה, הרגובים אותו, אם יש שיעבוד כנגדו, כל מיני דברים מן הסוג הזה. לכן זה בעצם נמצא בחושן משפט. בתפיסה הפשוטה, נראה, ככה מקובל לחשוב, שאם אני הלוויתי לך כסף, אז עכשיו יש אצלך כסף שלי, לא כמובן כסף מסוים, לא מטבעות מסוימים, אבל אתה חייב לי כסף, סכום מסוים. בסדר? לא משנה כרגע באיזה מטבעות תממש את הפיראון, ואתה חייב לי סכום מסוים. לכן, אחרי ההלוואה בעצם אני יכול לתבוע ממך בתביעת ממוני גבך. יש אצלך ממון שהוא שלי, תחזיר לי אותו. לא כמו צדקה נגיד, שאני לא יכול לתבוע ממני שום דבר, כי אין לו אצלי שום דבר. אוקיי? אז לכן זה בחושן משפט. גם בהלוואה למשל תובעים את זה בבית דין. צדקה לא תובעים בבית דין. אוקיי? אז לכן הלוואה שייכת לחושן משפט. אבל מצד שני, כמו שאמרתי קודם, זה גמילות חסד. יותר מזה, הגמרא אומרת בכמה מקומות שפריעת בעל חוב מצווה. מה הכוונה מצווה? הכוונה מצווה בדווקא. זאת אומרת, להפוקי מעניין משפטי. לכן למשל הגמרא בערכין אומרת שקטנים שפטורים מהמצוות לא צריכים לפרוע הלוואה. כשהם יגדלו זה משהו אחר, אבל כל עוד הם קטנים ואין עליהם מצווה הם לא צריכים לפרוע הלוואה. עכשיו זה מאוד מוזר, כי הרי תביעת ממוני גבח ברור שאפשר לתבוע גם מקטנים. אם יש אצלם פרה שלי, מה אכפת לי שהם קטנים? הפרה היא שלי, תביא לי אותה בחזרה. חושב משפט, זה לא מצוות. הגמרא מגדירה את זה כמצווה, כן, והאיש אשר אתה נושא בו יוציא אליך את האבות. מכאן לומדים שזה מצווה, עוד ככה חלק מהמפרשים אומרים. באופן, אז זה מצווה שהתורה איתי, למי שחייב במצוות חייב ומי שלא לא, אז זה לא, לכאורה זה לא עניין משפטי, זה מצווה. אז איך בדיוק להתייחס לעניין? יש פה מצווה, וזה באמת גם רואים את זה כגמילות חסד, הכל נכון, אז זה דווקא מראה שזה הלוואה שייכת ליורי דעה. אבל היא מופיעה בחושן משפט, ויש הסדרות, ושיעבודים, ותובעים את זה בבידים, וכו', אז יש פה בכל זאת גם איזשהו עניין משפטי. הטענה, אני יכול להראות את זה, שברור שגם אם ברמה המהותית אין פה עסקה, כי המלווה אין לו שום אינטרס בעניין הזה, הוא עושה גמילות חסד גמורה עם הלווה, ברור אבל שדרושה פה הסדרה משפטית. זה לא כמו צדקה במובן הרגיל, כי אחרי שנתתי לו את הכסף, נוצר חוב. לא התכוונתי לתת לו מתנות. נתתי לו את הכסף, אבל הוא אמור לפרוע לי את זה בחזרה. אז נוצר פה חוב. עכשיו, המשפט חייב להגדיר מה זה חוב, איך גובים אותו, איך הוא נוצר, מה. יש פה צורך בהסדרה משפטית, למרות שבעסקה הזאת באמת אין אינטרסים לשני הצדדים. אבל המשפט חייב להסדיר את זה. זאת פעולה לא פשוטה. זאת פעולה לא טריוויאלית כמו מתן צדקה או משהו כזה. אז זה דורש הסדרה משפטית. יש פה איזשהו סוג של חוזה דו צדדי. ואז בעצם יוצא שאם...
חוזה דו צדדי כפול.
מה?
חוזה דו צדדי שהמשפט כופה
את הצד השני, המשפט כופה. זאת אומרת, את החובה לפרוע. כן. ולכן באמת, הטענה שלי, באמת בכמה מקומות, הראיתי שהרי יש שיעבוד גם. כנגד הלווה, הנכסים משועבדים, השאלה אם שיעבוד הדאורייתא או לא דאורייתא, אבל הנכסים משתעבדים ואני יכול לגבות את זה, ועובדה שאני הולך לבית דין ובית דין יכפו אותו לשלם, אז יש פה כן מימד משפטי. אבל הטענה שלי זה שהמימד המשפטי זה משהו שהתורה הוסיפה על גבי המצווה. הרי אם באמת זה היה מימד משפטי, זאת אומרת אתה משועבד לי, אז מה אכפת לי שאתה קטן ואתה לא בר קיום מצוות? יש לך כסף שאתה חייב לי, כסף שלי. הטענה שלי לא, זה לא ככה. רק מי שיש עליו מצווה, התורה גם מטילה עליו שיעבוד. עכשיו זה כבר באמת עניין משפטי. אבל מי שלא חייב במצוות, כמו קטן, אז אין עליו את המצווה, ממילא גם את השיעבוד אין. זאת אומרת, נכון שהתוצאה היא תוצאה משפטית, אבל זה בגלל שהתורה החליטה לצבוע את המצווה הזאת בצבע משפטי. זאת אומרת, התורה החליטה לייצר פה שיעבוד. אין פה באמת ממוני גבח. נקרא לזה ככה, זה בעצם מתנה. הלוואה זה מתנה. אני נתתי לך מתנה. רק התורה מחייבת אותך, מצווה, לתת לי מתנה בחזרה. אין לי אצלך כסף, אני לא יכול לתבוע אותך כסף מדין ממוני גבח. התורה מחייבת אותך לתת לי מתנה בחזרה, והחובה הזאת, התורה מגדירה אותה כשיעבוד משפטי, לא כמו מצווה צדקה. שיעבוד משפטי, אפשר לתבוע את זה בבית דין. אבל זה הכל רק אם יש פה מישהו שהתורה באמת מחייבת אותו במצווה הזאת של הפיראון. אבל אם יש קטנים שהם לא בני מצוות, אז אין חובה לפרוע, ממילא גם לא יהיה שיעבוד, ואין פה שום עניין משפטי איתם, אי אפשר לתבוע אותם בבית דין. אז איך, מהי ההסדרה המשפטית של הלוואה? אני נתתי לך כסף, ואז נוצר מה שההלכה קוראת חוב. החוב זה בעצם הצורה להסדיר משפטית את העניין הזה, זה סוג של קלטק עניינו, כן? אתה בעצם רוצה להגיד, אני נתתי לך כסף, ועוד חודש אתה צריך לתת לי בחזרה מתנות. קלטק עניינו, נתתי לך את הכסף, זה נגמר. מה פתאום עוד חודש ייווצר איזה חובה יש מאין לתת לי מתנה בחזרה? מאיפה זה בא? חייב להיות משהו שקושר את הרגע של מתן הכסף, של ההלוואה, עם העוד 30 יום, רגע הפיראון. והמשהו הזה זה חוב. אתם רואים את הדמיון למה שקורה אצלנו בסוגיה. נכון? ובעצם אני נתתי כסף, נוצר חוב, והחוב הזה מגשר על הזמן, על השעיית הזמן, ומביא אותי עד לרגע הסופי, שבו צריך לפרוע לי בחזרה את ההלוואה, או עושים את הקידושין בסוגיה שלנו. אז זה מה שנקרא חוב. עכשיו, מה זה אומר החוב? החוב בעצם בפשטות נראה שיש אצל הלווה סכום מסוים שהוא חייב למלווה. אחרי שהמצווה, עשינו מצווה, אחרי זה נוצר חוב. מה זה החוב? יש אצלך סכום מסוים שאתה חייב לי. ולכן אני יכול לתבוע אותך בבית דין אם אתה לא משלם לי וכן הלאה. נכון שבאופן עקרוני זה לא אומר, זאת אומרת, זה לא חוב של מטבעות מסוימים. זה לא שיש אצלך איזה 100 שקל מסוימים שיושבים אצלך. מה? לא, לא, זה לא מתנה, יש חוב. אתה חייב לי את הכסף, לא נתתי לך מתנה וזהו. אבל החוב שאתה חייב לי הוא לא במטבעות מסוימים. אז מה כן? האם, אז זה תהליך של ברירה? זאת אומרת שבסוף ה-30 יום, כשאתה לוקח שטר של 100 שקל ונותן לי אותו, התברר למפרע שהשטר הזה הוא היה השטר שאותו היית חייב לי. תמיד, זה התברר למפרע כזה. אבל בפשטות לא. כי באופן עקרוני אתה יכול הרי להוציא את כל השטרות שלך, אתה תהיה אולי לא בסדר. אבל אף אחד לא יכול להגיד לך, אפילו כשאתה בא עכשיו את השטר של 100 שקל האחרון להוציא. אף אחד לא יכול להגיד לך כלום, זכותך. אחרי זה אתה תהיה חייב, ואני לא יודע אם תצליח לשלם לי, וזה לא בסדר. אולי זה לא בסדר, כן, אבל בסוף אין, אני לא יכול להגיד שיש פה אפילו שטר לא מסוים ששייך לי. אין שום שטר ששייך לי. גם בתהליך של ברירה זה לא יקרה. אז מה כן שייך לי? אז מה בעצם אצלך הוא שלי? מה אני תובע? כשאני תובע אני לך הלוואה. זה בעצם השאלה. עכשיו, יש שתי אפשרויות להבין, וזה מחלוקת ראשונים כנראה, שתי אפשרויות להבין את משמעותו של החוב הזה. הגמרא בקידושין, לראות קצת בפנים, הגמרא בקידושין אומרת כך, איך לא הולכת במתעורר? תודה. אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת. בהנאת מלווה מקודשת, ועשו לעשות גם פני הרמת ריבית. אבל אותנו מעניין החלק הראשון. מה זה המקדש במלווה אינה מקודשת? אז הגמרא אומרת, זה בגלל שמלווה להוצאה ניתנה. כן? רשי מסביר את זה. אינה מקודשת, אומר רשי, דקיחה משדה אפרון גמרינן, דייהיב מידי בשעת קידושין. הוא צריך לתת משהו בשעת הקידושין. ומלווה להוצאה ניתנה, וכבר אין שאלה. ומעות אחרים היא חייבת לו. אוקיי? המעות שהיא קיבלה הן כבר שאלה, גמרנו. היא חייבת לו מעות אחרים. אז אין לו במה לקדש אותה. ולכן היא לא מקודשת. התפיסה המקובלת, גם ברש"י וגם בגמרא עצמה, זה שהיא בעצם חייבת לו איזשהו מעות אחרים, זאת אומרת, מעות לא מסוימים. אז למה שאני לא אקדש אותה במעות הלא מסוימים? אז מה? צריך לדעת איזה מעות? למה לא? אם היא קיבלה עוד 100 שקל ממני, מה אכפת אם אני יודע להצביע איזה 100 שקל היא קיבלה? תכלס היה לה 900 שקל ועכשיו יש לה 1,000 שקל. איפה כתוב שצריך להצביע? אז הראשונים שמסבירים כך, או האחרונים שמסבירים כך, נאלצים לחדש שיש איזשהו דין בקידושין שהמעות שאותם אני מעביר צריכות להיות קונקרטיות. יש כאלה שלומדים את זה ברש"י פה. במזדה עפרון גמרינן דייהיב מידי בשעת קידושין, כן, שהוא נותן משהו קונקרטי בשעת הקידושין. ומיל ולא הוצאה ניתנה, וכבר הן שלה, מי שלה? המעות שקיבלה. ומעות אחרים היא חייבת לו, זה לא מעות קונקרטיים. במעות לא קונקרטיים אי אפשר לקדש. זאת התפיסה המקובלת. אבל אז באמת יוצאת התפיסה שאומרת שהאישה חייבת לו מעות לא קונקרטיים. בסדר? זה בעצם המשמעות של חוב. אפשר אולי לנסח את זה בצורה יותר פשוטה, בעצם האישה לא חייבת לו שום מעות, היא חייבת לו ערך כלשהו, ערך של 100 שקל. כאשר היא תעביר לי מעות מסוימות, זה יהיה האופן להעביר לי בחזרה את הערך שהיא מעבירה לי. אני לא חייבת לי מעות, אתה באופן כללי כשמסתכלים על כסף, טוב זה דורש הרבה דיונים ארוכים, מסתכלים על כסף, כסף הוא בעצם הרי דבר שאין לו שום משמעות מצד עצמו. עניין הסכמי. נכון? כיסא, נגיד, יש לו שימוש, יושבים עליו. כתוצאה מזה יש לו גם שווי. נגיד הוא שווה 100 שקל כי הישיבה הזאת שווה לי 100 שקל. אז השימוש קובע את השווי. אוקיי? בכסף אין שימוש, יש לו רק שווי. נכון? בעצם יותר מזה, לכסף גם אין שווי. כי אם אין לו שימוש גם אין לו שווי. אלא אנחנו רואים בו ביטוי לשווי. באופן סמלי, כשאני אומר אני מעביר לך 100 שקל, אז מוחשית מה שאני עושה, אני לוקח שטר ומעביר לך את זה. אבל זה לא שבאמת, השטר הזה לא שווה 100 שקל. כי אין לו שום שווי, מה זה שווי? מה עושים איתו? אין זה שום דבר. כן, זה כמו המעשה בשלושה אגוזים של לאה גולדברג. אתם מכירים את זה? זה סיפור ילדים נהדר ש... 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 שמבטא את העניין. לא משנה, אם אתם לא מכירים, אז לא חשוב. אבל הטענה היא שהכסף בכלל הוא לא דבר. כסף הוא סימבול. השטר של 100 שקל הוא סמל לשווי או ערך של 100 שקל. אני לא יכול לקחת ערך של 100 שקל לתת לך. מה זה לקחת ערך? הוא לא מוחשי. אז מה עושים?
בבנק.
היום עושים את זה בבנק, אבל נגיד לפני שהיו בנקים, עשו את זה באמצעות כסף. הכסף היה דרך לסמל את העובדה שאני מעביר לך 100 שקל. אז הכסף הוא סמל. אז כשאני אומר שהאישה חייבת לי 100 שקל, זה לא שהיא חייבת לי מטבע של, או שטר של 100 שקל, רק לא קונקרטי. זה הפוך. התפיסה, הניסוח הזה מניח שהכסף הוא העיקר, והשווי הוא תכונה של הכסף. זה הולך הפוך. היא חייבת לי שווי. המטבע זה האופן לבצע את החיוב הזה. וכשהיא תעביר לי את המטבע, בזה היא ביטאה את העובדה שהיא העבירה לי שווי. לכן כשאני שואל מה היא חייבת לי, היא חייבת לי שווי של 100 שקל. באיזה מטבע היא תממש את זה, זה ממש לא משנה. לפי התפיסה הזאת, היא לא באמת חייבת לו מעות אחרים, מה שרשי אומר. ומעות אחרים היא חייבת לו. היא חייבת לו 100 שקל כסימבול, כשווי, דבר מופשט. איך היא תממש את זה? זה לא יהיה במעות האלה, זה יהיה במעות אחרים, אבל לפי ההסבר הזה, מה שרשי מתכוון לומר, זה לא שיש פה מעות לא מסוימות. שום מעות היא לא חייבת לו, היא חייבת לו שווי. אבל בדרך כלל את השווי מעבירים ממעות. לכן גם אפשר להוציא את כל המעות, למרות שהיא חייבת לי 100 שקל. כי היא חייבת לי את השווי, ואת השווי אי אפשר למחוק. אוקיי? זו תפיסה אחת. המקובלת. תפיסה המקובלת היא שבעצם כשאני נותן להלוואה למישהו, הוא חייב לי ערך מסוים, או שווי מסוים, כנגד העניין הזה. הוא מממש את זה במטבעות כאלה או במטבעות אחרים. זה מה שנקרא מלווה להוצאה ניתנה. אגב, אותו דין יש גם בקניין. אי אפשר במיל וגם אי אפשר לקנות, לא רק לקדש. ככה הגמרא אומרת, אם אתה חייב לי 100 שקל, נגיד, הלוויתי לך 100 שקל ואתה חייב לי עכשיו 100 שקל, עכשיו אני רוצה לקנות ממך כיסא. אני אומר, קח את 100 שקל האלה ואני רוצה לקנות את הכיסא או שדה. בסדר? אי אפשר. כמו שאי אפשר לקדש, גם אי אפשר לקנות, זה שדה עפרון. לומדים קידוש עם שדה עפרון, אז גם בשדה עפרון זה הקניין. אי אפשר לקנות בחוב של מיל ולא ב, לא ב, לא שדה ולא אישה. הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת, אז הוא אומר ככה, מקדש במילווה, אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת. כיצד? כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת, מפני שהמילווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים להיהנות בו מעתה, שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנעתו. גם פה היה מקום להגיד שהרמב״ם מתכוון לומר את מה שאמרנו ברש"י. אין פה משהו מוחשי, קונקרטי. כי המאות המסוימים שהיא קיבלה כבר יוציאה אותם. בסדר, זאת אומרת, אם היא לא הוציאה אותם משהו אחר, אבל אם היא הוציאה, יותר מזה, אז גם אם היא לא הוציאה אותם, הם עומדים להוצאה. אין להם כבר משמעות בתור השטר הזה, זה, הוא לא שונה מהשטר האחר שיש אצלי. אין כבר שטר מסוים, ולכן זה לא חשוב אם היא באמת הוציאה בפועל. היא להוצאה ניתנה, הוא לא צריך שהיא תוצא בפועל. היא ניתנה להוצאה. אז ברמב״ם גם אפשר היה אולי להבין באופן הזה. אבל הגמרא בדף מ"ז שם אומרת שבמקח זה אותו דבר כמו במילווה, לא חשוב כרגע. כמו בקידושין, כן, סליחה. עכשיו תראו את הרמב״ם. הלכות מכירה. כאן הרמב״ם הלכות מכירה פרק ה' הלכה ד', וכן ראובן שמחר מטלטלין לשמעון ב-50 זוז, וקנה שמעון המטלטלין ונתחייב בדמים. שמעון קנה כיסא מראובן, אז הוא משך את הכיסא, עכשיו הוא חייב 50 שקל לראובן. ואחר שנתחייב שמעון ב-50 זוז אלו, היה לו יין או בהמה או עבד וכיוצא בהן משאר המטלטלין, והיה רוצה למוכרן. ואמר לו ראובן, מכור אותו לי ב-50 זוז שיש לי בידך דמי המכר. ואמר לו הן, קנה ראובן המטלטלין בכל מקום שהן, ואף על פי שלא משך ולא יגביע, שגם זה דבר שאינו מצוי הוא, ולא יצריכו בו משיכה. מה אומר הרמב״ם? שאם אני מכרתי לך כיסא ואתה חייב לי 50 שקל, בכסף הזה שאתה חייב לי, אני יכול לקנות ממך עכשיו, לא יודע מה, עבד, או לא משנה, משהו אחר. מה זה שונה ממקדש במלווה? ואתה חייב לי 50 שקל, ואני עכשיו רוצה ב-50 שקל אלה לקנות, או לקדש אישה. באופן עקרוני אפשר גם לקדש אישה בזה.
זה ערך שעובר.
זאת אומרת, ערך שעובר.
אם הוא מגזיר את העבד בתור התמורה להלוואה, זה נצא לנו עם כסף ומגדיר עבד.
לא הבנתי. איך אני קניתי? אני מדבר על השאלה לא האם קיבלתי את התמורה, אלא איך נקנה העבד? הוא נקנה בקניין כסף. אבל הוא לא קיבל כסף. לא היה כסף, זה מלווה. זה חוב. שאלה אם זה מהווה תמורה, זאת שאלה אחרת. הוא יכול לעבור תמורה, אין בעיה עם זה. האם נפרעה, הלוואה נפרעה? אני רק שואל, אבל את העבד אני צריך לקנות במשיכה. הוא לא נקנה בכסף. אבל הרמב"ם אומר לא, אפשר לקנות אותו בקניין כסף. מה זה שונה אם מקדש במלווה? אז הרמב״ם בסוף הרי אומר, אף על פי שלא משך ולא יגביע הוא קונה, שגם זה דבר שאינו מצוי ולא יצריכו בו משיכה. כוון לומר, בקרקעות נקנות בכסף. מטלטלים צריכים כסף ומשיכה. כסף לבד לא קונה מטלטלים.
הכסף הוא מגיע
כתמורה, לא? לא. אפילו נתת את הכסף בתור קניין, זה לא יועיל לך. אתה צריך משיכה. בלי זה לא תקנה, לא תקנה את ה...
אפשר משיכה בלי כסף.
אפשר, בשביל לקנות. את הכסף תצטרך בתור תמורה לתת. אבל אם נתת כסף בתור כסף לקניין, לא יעזור. אתה צריך משיכה. ברור שאם עשית משיכה לבד, אז זה בסדר. עכשיו, זה אומר הרמב״ם, זה הכל במצב רגיל. אם אני רוצה לקנות לך כיסא, אני אומר לך, קח את 100 שקל האלה, ובזה אני קונה את הכיסא. זה הכלל הוא שלא. אני צריך למשוך את הכיסא כדי לקנות. זה שאתה קיבלת את ה-50 שקל, לא מקנה לי את הכיסא. אומר הרמב״ם, אבל זה הכל ב-50 שקל רגילים. אבל בדמי מקח כזה, או בחוב הזה, כיוון שזה מילתא דלא שכיחה, זה דבר חריג, אז בזה לא תקנו שיצטרכו משיכה, ואפשר גם לקנות בכסף. זה מה שהוא מסביר בסוף. ואני שואל שאלה אחרת, לא למה לא צריך פה משיכה. אלא איך בכלל זה עובד? הרי מקדש במילווה, היא לא קיבלה כלום. הוא לא קיבל כלום. מילווה לא הוצאה ניתנה, זה חוב. אז לא הבעיה שלי, זה איך קנית בכסף בלי משיכה. אלא איך קנית בכסף בלי קשר לתקנת משיכה, גם אם לא תקנו פה משיכה. אבל לא קיבלת כסף. איך אפשר לקנות בכסף אם לא קיבלת כסף? אומר הרמב״ם, אבל אם היה לו חוב עליו, רואים פה? אבל אם היה לו חוב עליו, שלא מחמת המחר, ואמר לו, מכור לי מטלטלין בחוב שיש לי אצלך, ורצו שניהם, לא קנה עד שיגביה או ימשוך דבר שאין דרכו להגביה, או יקנה באחד מהדרכים שהמטלטלין נקנים בה. הוא אומר, אם היה פה חוב שהוא לא מחמת דמי מחר, אלא חוב של הלוואה, בסדר? ועכשיו אני רוצה שימכור לי את המטלטלין בחוב. שימכור לי כיסא. חייב לי 50 שקל בהלוואה, תמכור לי כיסא. אותו דבר כמו למעלה. לא קנה, שם הוא צריך להגביה. או למשוך. למה? מה ההבדל? מישהו פעם רצה להגיד לי שזה אולי חוב מחמת הלוואה הוא שכיח, חוב מחמת מחר הוא לא שכיח. ולכן פה תקנו משיכה ואתה לא יכול לקנות אלא אם כן משכת. אבל זה לא, הרמב״ם לא כותב את זה. הרמב״ם כותב, אם זה לא מחמת מחר, אז כאן, זאת אומרת, ההבדל הוא אם זה מחמת מחר או לא מחמת מחר. זה לא שאלה של שכיח ולא שכיח, גם עובדתית, אני לא רואה למה חוב של הלוואה הוא יותר שכיח מאשר חוב של מחר. למה, אני אמר את זה. אני חושב שההבדל ברמב״ם הוא אחר. יש הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. זה שני חובות מסוגים שונים. זה, כאן אני מגיע למוקד. זה הנקודה שאותה אליה רציתי להגיע. כאשר אני קנית, אתה קנית ממני כיסא, אתה חייב לי 50 שקל. יש לי אצלך 50 שקל. אתה חייב לי ערך של 50 שקל. לכן, אם אני רוצה עכשיו ב-50 שקל האלה לקנות, אין בעיה. קיבלת את ה-50 שקל, אני יכול לקנות משהו אחר ב-50 שקל האלה. כי ה-50 שקל האלה הם 50 שקל שלי שנמצאים אצלך. נכון, הם לא קונקרטיים, הם לא מסוימים, אבל לא משנה. יש אצלך 50 שקל שהם שלי, אני יכול לקנות באמצעותם משהו אחר. אבל בהלוואה, אם אתה לבית ממני כסף, אין לי אצלך ערך של 50 שקל, גם לא מופשט. אין לי כלום אצלך. קיבלת ממני מתנה. בעוד חודש תצטרך לתת לי מתנה בחזרה, כפריאת בעל חוב מצווה. צריך לתת לי מתנה בחזרה. מה קורה בתוך החודש הזה? אין כלום, אין לי ממון אצלך. גם לא ממון מופשט. אין כלום, קיבלת מתנה. זה מה שהרמב"ם אומר. אז לכן בזה אי אפשר לא לקדש ולא לקנות. כי במה תקדש ותקנה? אין מה, אין כסף. אין פה שום כסף, במה תקדש ותקנה? ואני מה שאני אומר. זאת אומרת, הרמב״ם תופס את ההלוואה בניגוד למה שמקובל לתפוס. הוא הרמב״ם אומר, בהלוואה לא נכון לומר שיש לי אצלך ערך 100 שקל שלי, שנמצאים אצלך. לא, אין לי אצלך גם את הדבר המופשט הזה, אין לי כלום אצלך. הלוואה לפי הרמב״ם זה לתת מתנות. נתתי לך 100 שקל מתנה. והתורה מחייבת אותך עוד חודש לתת לי מתנה בחזרה. אבל זה לא שאתה חייב לי כסף. והמתנה הזאת שהתורה מחייבת אותך, יש גם שיבול. וזה הכל הטלה שהתורה מטילה. אתה לא חייב לי כלום. אין כסף שלי שנמצא אצלך. הרמב״ם מבין מה זה מלווה להוצאה ניתנה, שאי אפשר לקדש במלווה. לא בגלל שזה סכום לא מסוים, במטבע לא מסוימת. אלא שאין חוב בכלל, אתה לא חייב לי כלום. לכן בדמי מקח, הרמב״ם בדמי מקח מבין כמו שאחרים מבינים הלוואה.
זה ממש
הפוך על הפוך. למה? לא, לא הפוך על הפוך, רק הפוך אחד. לפי האחרים, מקח והלוואה זה אותו דבר. בשני המקרים יש חוב. לפי הרמב״ם, בהלוואה אין חוב, במקח יש חוב, כמו שהם חושבים. לא, קיבלת משהו, אז כנגד זה, יש אצלך משהו שלי. אפשר לשמוע את ההיגיון.
כן, והרמב״ם אומר ממש לא, זה לא חוב בהלוואה.
בהלוואה לא, אבל אני אומר, אם קיבלת משהו לא בהלוואה, במקח, שם הכל, בהלוואה זה מתנה, זה גמילות חסד ממש, כמו שהתורה אומרת, גמילות חסד, הרב אומר נכון, זה גמילות חסד, נתת לו מתנה. זה מה שקורה בהלוואה. אז זה ההבדל בין שני החלקים האלה ברמב״ם. השאלה אם זה דמי מקח או הלוואה. ובהלוואה יוצא שאתה לא חייב לי כלום, ובמקח אתה חייב לי סכום של 100 שקל. ולכן דמי מקח אפשר לקנות ואפשר לקדש, ובהלוואה אי אפשר לא לקנות ולא לקדש. זה חידוש גדול של הרמב״ם, כל הנושא כלים מסביב מתפתלים, תמאים, לא יודעים מה המקור שלו, איך אפשר להגיד דבר כזה, הם פשוט לא מצליחים להגדיר אפילו את העניין. למה, מה ההבדל? זה מקדש במלווה. הם לא מוכנים כנראה לקבל, או לא תופסים, שמבחינת הרמב״ם דמי מקח, חוב מכוח דמי מקח, זה לא חוב של מלווה, יש שני סוגי חובות שונים. וכשאומרים מלווה להוצאה ניתנה, אין הכוונה, יש אצלך מעות אחרים, כמו שרש"י אומר. לא, אין אצלך כלום, אתה לא חייב לי כלום. אין שום דבר שלי שנמצא אצלך. לכן אי אפשר לקדש. מבחינת הסברה הרמב״ם הוא פשוט. אם היה פה סכום שהיית חייב לי, למה שאני לא אוכל לקדש בו? שאומרים, הקדש במיל ולא מקודשת. אם אתה חייב לי 100 שקל, אני ב-100 שקל אלה רוצה לקדש אותה. למה אני לא יכול לקדש אותה? מה הבעיה? זה שזה לא מסוים? אז מה אם זה לא מסוים? נתתי לו שווי של 100 שקל. מה הבעיה בזה? לכן אומר הרמב״ם, אם אי אפשר לקדש פירוש הדבר, מיל ולהוצאה ניתנה, הכוונה מיל וזה מתנה. תעשי עם זה מה שאת רוצה. זה נקרא מיל ולהוצאה ניתנה. לא שהמאות המסוימות האלה הן כבר לא שלי. לא, אין שום דבר שהוא שלי אצל הלווה. זה מה שאומר הרמב״ם, מיל ולהוצאה ניתנה. ולכן אי אפשר לקדש או לקנות, אבל בדמי מקח אפשר. כן, הרייבד למשל אומר, אמר אברהם, דבר זה אין לו שורש לעניין קנייה, אלא לגבי מי שפרה. הרמב״ם אומר, בדמי מקח, כן, הוא קנה. אומר הרייבד, מה זאת אומרת קנה? איך קנה? בכסף לא קונים, רק מי שפרה. בסדר? ולגבי חוב הוא אומר, אבל אם היה חוב, אתם רואים הרייבד בסוף, אבל אם היה חוב, אמר אברהם, ואפילו למי שפרה. ואת, אם יש חוב של דמי מקח, ואני עכשיו רוצה לקנות עם זה משהו אחר, אומר הרייבד, פה אני לא קונה, ואפילו אין מי שפרה. מה זה מי שפרה? כלומר, אם נתתי כסף ולא משכתי, אז לא קניתי, אבל עדיין יש חובה לעמוד בדיבורי, מי שפרה מאנשי דור המבול. בסדר? הרייבד אומר, אם זה מקדש במלווה, קונה במלווה, אז אתה לא קיבלת כסף, אין פה אפילו מי שפרה. לא רק שלא קנית, ברור שלא קנית, אבל אפילו מי שפרה אין. הרמב"א אומר, לא רק שיש פה מי שפרה, אלא ממש קנית. אתה רייבד לא מבין מה הרמב"ם רוצה, הרי זה מקדש במלווה, או קונה במלווה, איך יכול להיות שהוא קונה? הרמב"ם יגיד, כמובן, זה הכל במלווה, אבל בדמי מקח זה לא ככה. חוב של דמי מקח אפשר לקנות ואפשר לקדש. מה המקור לרמב"ם? לדעתי המקור לרמב"ם הוא במשנה בשביעית, בתחילת פרק עשירי, במסכת שביעית, המשנה אומרת ככה, שביעית משמטת את המלווה בשטר ושלא בשטר, שמיטת כספים. הקפת החנות אינה משמטת. ואם עשה המלווה, הרי זה משמט. שאלה גדולה זה מה ההבדל בין הקפת החנות לבין מלווה. למה זה נשמט וזה לא? נשמט כל חי, מה שנקרא. אז הרמב״ם שם בפירוש המשנה אומר כך, איפה נפל לי הסימון לזה? שמעתי פעם בהושן הרב בשיעור של הרב עמר, הרב הראשי. הוא אומר, הרמב״ם הזה אי אפשר להבין אותו, לא ברור מה הוא רוצה. שפה, פירוש המשנה. אומר ככה, הקפת החנות הוא מה שדרך בני אדם להתקשר עם בעלי החנויות, שיקח ממנו צרכיו עד שיתקבץ אצלו סכום וישלם לו. זה כמו שעושים הקפה במקולת. אין אותו הסכום הנקבץ נשמט בשביעית, לפי שאינו כדרך החובות, שלא מחר בעל החנות מה שמחר כדי שיהיה חוב, ואינו אלא מוכר בדמים מועטים עד שיצטרף עם דמים אחרים ויקח את שלו. שאל הרב עמר, מה הוא רוצה פה? זה לא כדרך החובות, זה ממש חוב, רק חוב עד שיתקבץ מספיק כסף, ואז הוא ייקח את זה. למה זה לא חוב? למה זה לא נשמט בשביעית? אז ראיתי שיש כאלה שרוצים לטעון בהקפת החנות, הרי למה באמת מוכרים בהקפה? מוכרים בהקפה לא כדי לגמול חסד עם הקונה. כי זה נוח. זה שאלה של נוחיות. זה לא שהקונה הוא עני ואין לו כסף, זה אומרים לו תביא את הכסף בעוד חודש. זה נקרא לזקוף במלווה. ועל זה אומרת המשנה שאם זקפן במלווה אז יש שמיטת כספים. אבל פה, בהקפת חנות, הוא אומר, עזוב, אני לא אתעסק איתך כל פעם עם כמה שקלים. בוא בסוף השבוע או בסוף החודש, נסכם את כל מה שאתה חייב, ותשלם לי פעם אחת את הכל. כל לעשות תור במקולת, וכל פעם להתבחבש עם הדבר הזה. אז זה בעצם משהו שנעשה מכוח נוחיות. אז יש כאלה שרצו לטעון, לכן הדבר הזה הוא לא כדרך ההלוואות, מה שהרמב״ם אומר כאן. זאת אומרת, שמיטת כספים באה להיטיב עם עניים. פה זה לא, זה עסקה, זה פשוט צורת תשלום אחרת. אז למה ששמי תשמט את זה? הבעיה הגדולה עם הדבר הזה, זה שההלוואה גם לאדם עשיר נשמטת בשביעית. אם אני מלווה הלוואה לאדם עשיר, זה גם נשמט. מה? בדאורייתא לא פלוג. בדאורייתא לא כך פשוט שיש לו פלוג. בדאורייתא, מי אמר? לא, מי אמר שיש לו פלוג בדאורייתא? בהלכות דאורייתא בתפיסה פשוטה אין לו פלוג. יש סימן של יוסף אנגל, יש לו סימן הזה, האם יש לו פלוג בדאורייתא. אבל בפשטות התפיסה היא שאין לו פלוג, בהלכות דאורייתא אמור להיות סיבה מהותית. אז נדמה לי שמה שכתוב פה ברמב״ם זה משהו אחר לגמרי. וזה המקור של הרמב״ם שראינו בהלכות מכירה. הקפת החנות זה דמי מקח. דמי מקח זה אומר שיש אצלך כסף שלי. אני הקונה. למוכר יש אצלי כסף שהוא שלו. בסוף החודש אני אתן לו את זה, אבל זה כסף שלו כבר עכשיו. בהלוואה זה לא כך. בהלוואה בסוף החודש יהיה עליי חובה לתת לך מתנה משלי. בדמי מקח בסוף החודש אני מביא לך את מה שהפקדת אצלי, זה פיקדון. זה כסף שלך שנמצא אצלי. עכשיו, בפיקדון אין שמיטת כספים. שביעית לא משמטת פיקדון. אם אתה נותן לי 100 שקל פיקדון, בדיוק, שביעית מבטלת, מה שיגיד הרמב״ם זה ככה, שביעית מבטלת את החובה לתת לך מתנה כנגד המתנה שנתת לי. כי זאת מצווה. אז התורה אומרת, אוקיי, אחרי השביעית אין את המצווה הזאת. אני הטלתי עליך את המצווה הזאת. אחרי השביעית אני מבטלת את המצווה הזאת. אין מצווה. אבל בדמי מקר זה לא קשור למצווה, זה כסף שלי. התורה לא מעבירה כסף שלי להיות שלך. היא יכולה לבטל מצוות, אבל היא לא מעבירה. כמו שבפיקדון אין שמיטת כספים, גם בדמי מקח אין שמיטת כספים. כי דמי מקח זה פיקדון. אמנם פיקדון, נגיד שאני נותן לך מעטפה שבתוכה יש 100 שקל, אז זה פיקדון קונקרטי. זה פיקדון קונקרטי, והמאה שקל האלה לא להוצאה ניתנה ולא כלום, ולכן ברור שבסוף אחרי השביעית אתה תצטרך להחזיר לי את 100 שקל, הם שלי, שהם ישבו אצלך, אז מה? לא חוב. אוקיי? הטענה היא שבדמי מקח זה גם פיקדון. אמנם לא מעטפה עם 100 שקל קונקרטיים, אלא זה פיקדון של שווי. אבל עדיין אצלך יש שווי שהוא שווי שלי. התורה בשמיטת כספים לא מתכוונת להעביר לך כסף שלי. כמו שפיקדון אין שמיטה, גם בזה אין שמיטה. בהלוואה אין אצלך כסף שלי. יש לך חובה עתידית לתת לי מתנות. החובה הזאת מתבטלת בשביעית. זה מה שאומר הרמב״ם, זה הפירוש המשנה לרמב״ם. וזה המקור למה שהוא כותב במקדש במלווה. למה שאלו מה המקור, מאיפה הוא הוציא את זה? מפה, מהמשנה הזאת הוא הוציא את זה. המשנה בשביעית. שמקדש או קונה במלווה, לא קנה ולא מקודשת. אבל בדמי מקח אפשר לקנות ואפשר לקדש, כי יש במה. הרמב״ם כשהוא מבין מלווה להוצאה ניתנה, הפירוש הוא מלווה היא מתנה, היא שלך. אחרים מבינים מלווה להוצאה ניתנה, הכוונה המאות הספציפיות שניתנו לך במלווה זה להוצאה, אתה חייב לי מאות אחרות כלשהן. הרמב״ם אומר לא, המאות שקיבלת הן מתנה וזהו, אתה לא חייב לי כלום. אותו דבר גם בשכר שכיר. מאיפה אני יודע את זה? תראו מקור יפה לדין הזה. המשנה בנדרים, בדף למד ג', המשנה אומרת שמה ככה, המודר הנאה מחברו, שוקל לו את שקלו, הוא פורע את חובו, הוא מחזיר לו את הוועידתו, מקום שנותנים עליה שכר, טיפול הנאה להקדש. ואת אם אני מודר הנאה ממך, אתה יכול לשקול את מחצית השקל שלי, לשלם עבורי את מחצית השקל שלי, אתה יכול לפרוע חובות שאני חייב למישהו, ללכת ולפרוע את החוב שלי, להחזיר לי עבדה וכו'. למרות שאסור לי ליהנות ממך. אומרת הגמרא, על מה? אברוכי ארי באלמהו ושרי. מה זאת אומרת? פיראון חוב זה הברחת ארי. מה זאת אומרת? תחשבו עכשיו על מצב שבו לי אסור ליהנות ממך. אברהם, נכון? לי אסור ליהנות מאברהם, אוקיי? עכשיו, אברהם עובר באחו, והוא רואה שאריה מתנפל על העדר שלי. בסדר? ורוצה לטרוף גדי. האם מותר לאברהם להבריח את האריה ולהציל את הגדי שלי? התשובה היא כן. למה? כי הוא מנע ממני הפסד, הוא לא נתן לי הנאה. נכון? אני היה, הגדי הזה היה שלי ונשאר שלי, לא קיבלתי ממך כלום. רק אם לא היית פועל, הייתי מפסיד גדי. אז רק מנעת הפסד, זה הברחת ארי. הברחת את הארי, מנעת הפסד. אבל לא קיבלתי ממך הנאה. לכן זה שאני מודר הנאה, אין בעיה. אומרת הגמרא, כאשר אתה תבוא, נגיד שאני חייב עכשיו כסף לאריה, אוקיי? ועכשיו אתה תבוא לאריה, תשלם לו את הכסף שאני חייב לו. אומרת הגמרא, זה כמו מבריח ארי, מותר. כמו שאסור לי ליהנות ממך. ופה אני הרווחתי ממך 100 שקל. איך זה יכול להיות שזה נקרא הברחת ארי? הרי אני מודר הנאה. תשובה היא לפי הרמב״ם פשוט מאוד. לא הרווחתי ממך כלום. לא הייתי חייב לאריה שום דבר, בינתיים. כשאתה שילמת לאריה את הכסף, רק מנעת את המצווה העתידית שלי להתעורר. המצווה העתידית שלפי אני צריך לתת לו מתנות כנגד, לא מתעוררת, כי אתה שילמת. כן, יש כנס דרבנן של 10 זהובים. מי שגוזל מצווה מחברו צריך לשלם לו 10 זהובים. שאלה מעניינת, אני לא יודע. זה נורא מצחיק. עד שנתתי לך כסף, אתה רוצה שאני אשלם לך עוד 10 זהובים על המצווה? זה גם שאלה, לא ברור גם שאני גזלתי לך את המצווה. לא, כי אני פרעתי את החוב שלך, אז עשית את פריעת בעל חוב מצווה. אני פעלתי כמו שליח שלך, נגיד. אם היית שולח שליח, אני בסך הכל פרעתי עבורך. אז זה משנה, אבל אם אני פרעתי עבורך, זה אומר שהחוב נפרע. אם החוב נפרע, זה אומר שאתה קיימת את המצווה לפרוע את החוב. חוב נפרע. זה השאלה, אם זה אומר שמצב כזה... יש כמו במעקה, נגיד, יש מצווה להקים מעקה. כן, מה קורה אם אני עכשיו בא ומקים מעקה בבית שלך? אז ברור שאתה כבר פטור מלהקים מעקה, כי הבית כבר יש מעקה. קשה להגיד שאתה קיימת את מצוות הקמת מעקה. אוקיי? לא יודע, צריך לדון בזה. התחושה אומרת שלא, אבל צריך לחשוב איך להגדיר את זה. שלא יכולים פה. טוב, בכל אופן, נגיד, אנסח את זה, אולי אני אנסח את זה ככה. אני לא גזלתי ממך מצווה. אני מנעתי מהמצווה להתעורר. פטרתי אותך מזה שבכלל תהיה חייב במצווה. לגזול מצווה זה כשאני קיימתי את המצווה במקומך, אז אני גם אקבל שכר בשמיים במקומך וכו'. פה אני לא אקבל שכר על שום דבר. נגיד אם אני הקמתי מעקה או מכרתי לך בית עם מעקה. אני לא עשיתי בזה מצווה. רק אם הבית שלך הוא עם מעקה, אז לא מתעורר את המצווה עליך להקים מעקה. אז אני יצרתי פה מצב שאתה בכלל לא מתחייב במצווה, לא שאני קיימתי את המצווה במקומך. על זה לא חייב עם 10 זהובים. אני חושב שזה ההגדרה. טוב, בכל אופן, לענייננו, הרמב״ם אומר ככה, זה המקור. רואים שפיראון של חוב הוא בעצם רק הברחת ארי. למה? בגלל שבשלב שבו אני חייב לך, זה, חייב זה סתם מילים, אני לא חייב לך כלום. דמי מקח אני חייב לך. בהלוואה אני לא חייב לך. אני רק יודע שבעוד 3 שבועות תתעורר מצווה שתחייב אותי לתת לך מתנה. זה הכל, זה מה שנקרא בלשון העם חייב לך. לא באמת חייב לך.
וזה לא שמרגע ההלוואה
חלה נקבע. גם אם מיכל מרגע ההלוואה, אבל זאת מצווה. לא אכפת אם זה מרגע ההלוואה, תלוי אם קבענו זמן או לא קבענו זמן. אבל גם אם זה מרגע ההלוואה, אבל זאת מצווה, זה לא חוב משפטי. ברגע שזה מצווה, אז זה כמו מבריח ארי. המצווה הייתה האריה, המצווה זה האריה שעמד לקחת לי 100 שקל שהם שלי. ומי שהורג את האריה, בעצם השאיר את 100 שקל שהיו שלי, השאיר אותם להיות שלי. אוקיי? זאת אומרת, המצווה זה כמו האריה. אם מישהו מבטל את המצווה, הוא בעצם הרג את האריה. הוא לא נתן לי איזושהי תוספת שלא הייתה שלי קודם. זה היה שלי קודם ונשאר שלי. הוא לא הוסיף לי כלום. זה יכול להיות המקור, מקור מצוין מהגמרא, לתפיסה הזאת של הרמב״ם לגבי הלוואה. שההלוואה זה בעצם רק מצווה, ופיראון ההלוואה, זה, או לפני פיראון ההלוואה, אין לך אצלי שום דבר. ולכן אי אפשר לקדש בזה ולא לקנות בזה ולא שום דבר. לעומת זאת, בדמי מקח זה לא ככה. הנה תסתכל, הרמב״ם מלכות נדרים, פרק ו' הלכה ד' כותב את זה כמעט במפורש. ראובן שנעשה עליו עניית שמעון, בין בנדר בין בשבועה, מותר לו שייתן שמעון על ידו מחצית השקל שראובן חייב בה, וכן פורע חוב שעליו. עכשיו הוא הסבר, שהרי לא הגיע ליד ראובן כלום, אלא מנע ממנו התביעה, ומניעת התביעה אינה בכלל איסור עניה. נכון? הוא אומר, זה אבסורד לחשוב, אתה מנע ממנו תביעה, כאילו שאני לא חייב לך את הכסף, רק אם תתבע, אז תוכל להוציא ממני את הכסף. זה לא מניע תביעה, אתה תובע אותי כי אני לא משלם את חובי, לא שאני יש לי חוב כי אתה תובע. לא, הרב אומר, לא, יש חוב כי אתה תובע. בעצם הוא בסך הכל מנע ממנו תביעה, כמו מנע ממנו להתחייב במצוות מעקה, הוא לא נתן לו שום דבר. פה זה כתוב ממש במפורש ברמב״ם. וזה המקור לרמב״ם, ככה הוא מסביר את שמיטת כספים, שאין את זה בהלוואה, שיש את זה בהלוואה ואין את זה בדמי מקח, וככה הוא מסביר את זה במקדש וקונה במיל ולעומת דמי מקח. ואת הטענה היא שבדמי מקח, למשל, אם מישהו יפרע עבורי את הכסף בחנות שאני חייב, את זה אסור למודר ענה. זאת תהיה נפקא מינה. כי פה הוא מוסיף לי כסף. אוקיי? אז זה, פה תהיה נפקא מינה. כלפי מה הדברים אמורים? בדיוק. כשאני אומר, כשאני מקדש אישה אחרי לעמד, כשאני מקדש אישה אחרי לעמד, הגמרא אומרת, זה לא מלווה ולא פיקדון. אז שאלתי, אז מה זה כן? אמרנו, במלווה אי אפשר לקדש גם אם המאות ישנם וגם אם המאות אינם, לאחר לעמד. נכון? בפיקדון אפשר לקדש רק אם המאות ישנם. למה? כי אני מקדש במאות עצמם. אם הם ישנם, אפשר לקדש בהם. כי המאות שלי שנמצאים אצלה. אני מקדש אותה במאות שלי שנמצאות אצלה. אם הם לא נמצאות אצלה, אי אפשר לקדש. אז זה פיקדון וזה מלווה. מה עם קידושין לאחר לעמד? רק מה אומר? זה לא מלווה ולא פיקדון. מה זה כן? אני טוען שזה דמי, כמו דמי מקח. יש אצלה שווי 100 שקל ששייכים לי. זה פיקדון לא מסוים. כמו שראינו פה בשביטת כספים והכל. ואז מה? זה מסביר הכל. למה? כי ברור שאפשר לקדש בזה, כי זה לא כמו מלווה, יש לי אצלה משהו, אני יכול לקדש אותה. ולמה אפשר לקדש גם אם המעות לא נמצאות? כי מה שיש לי אצלה, זה לא מעות במעטפה כמו שאני מפקיד פיקדון. מה שיש לי אצלה, זה ערך, סכום מסוים. את כל המטבעות שבידה היא יכולה להוציא למה שהיא רוצה, אבל הסכום שהיא חייבת לי, זה סכום שלי שנמצא אצלה. אז אני יכול לקדש אותה בסכום הזה. ולכן אני יכול לקדש אותה גם אם המעות כבר לא בעולם. כי מה שהיא חייבת לי זה לא את המעות, היא חייבת לי סכום. זה בדיוק מה שכתוב אצלנו בגמרא. ואם זה נכון, אז הגמרא שלנו היא המקור לכל הרמב״מים האלה. כשהגמרא אומרת פה שיש משהו שהוא לא מלווה ולא פיקדון, וההשלכה של זה שאפשר לקדש אפילו אם המעות לא נמצאות. אומר הרמב״ם, איך זה יכול להיות? כנראה, קודם כל יש פה במה לקדש, כי אחרת לא אפשר לקדש בכלל. ב' זה מה שיש פה הוא לא שום מעות קונקרטיות. כי עובדה שאפשר לקדש גם כששום מעות לא נמצאות. אז כנראה שיש פה איזשהו ערך מופשט שלי שנמצא אצלה. זה בדיוק המשמעות של דמי מקח. מה הבעיה? אפשר לקדש אישה בכסף, מה זאת אומרת?
אתה אומר שזה דווקא בכסף.
למה? מי אמר? מה פתאום? גם לתת ערך, זה אותו דבר. רקוד לפניי, מה אני נותן לה כשאני רוקד לפניה? זה קידושי כסף. קידושי כסף. נו, מה זה רקוד לפניי? אני מקדש אותה בקידושי כסף. מה נתתי לה? למה? למה? מה הוא קיבל? יש שם משהו מוחשי? הוא קיבל הנאה. הנאה מהריקוד. אז מה הבעיה?
היא קיבלה הנאה?
מה זה הנאה? היא קיבלה יותר מהנאה, היא קיבלה כסף. קיבלה שווי. יותר מה, ברור שיש פה גם הנאה. זה אפילו הנאה מחומטת, כן? אפשר, זה 100 שקל שווי, היא קיבלה. אין שום סיבה שזה יהיה דבר מוחשי דווקא. יש רק הערה שאני אסיים, כי זה לקח לי זמן, אז אני כבר אשאיר את ההמשך לפעם הבאה, לגבי פקדונות בבנק. לא, מעבר ללקדש, לקדש את הבנק, כן, אבל השאלה היא מה הסטטוס של זה, למשל לעניין ריבית. את הריסקה וכל דברים כאלה, הרי כשאני מחזיק כסף בבנק, הבנק נותן לי ריבית. עכשיו השאלה אם זה מותר, צריך לעשות את הריסקה, איך להתייחס לדבר הזה? אני טוען שאין פה בעיית ריבית. באופן מהותי, אין פה בעיית ריבית. כשאני מפקיד את הכסף בבנק, ברור שלא הלוויתי כסף לבנק. זה לא הלוואה. עכשיו, נכון שהבנק לא צריך לתת לי מעות קונקרטיות בחזרה. זה לא שהפקדתי אצלו מעטפה עם 100 שקל, הוא שמר לי את המעטפה והוא ייתן לי את המעטפה הזאת עצמה בסוף הזמן. זה לא פיקדון במובן הקונקרטי. אבל זה גם לא נכון שזאת הלוואה. גם בנק ישראל דורש מהבנקים להחזיק כמות מסוימת של מזומנים, כדי שכל אחד שירצה כסף אפשר יהיה לתת לו. כי ההנחה היא שהכסף שלי יושב בבנק. ככה אומרים את זה גם בשפת היומיום. אבל אני אומר עכשיו מילולית, יש כסף שלי שנמצא בבנק, זה לא הלוואה. אני לא נתתי לבנק מתנה, ועוד כמה זמן שהוא ירצה, הוא ייתן לי מתנה בחזרה. זה לא מתנות. כסף שלי נמצא בבנק. אנחנו מנהלים רישומים כל הזמן כדי לראות איזה...
בגלל הבנק רושם את זה במספרים וערך.
בדיוק. ולכן יש ערך שלי שמופקד בבנק, זה פיקדון, זה לא הלוואה. אם אנחנו מקבלים את החלוקה הזאת שעשיתי כאן, הרבה יותר קל להבין את זה. כי אנשים לא מבינים שיש משהו בין הלוואה לבין פיקדון. ואצלנו בגמרא רואים, יש משהו שהוא לא הלוואה ולא פיקדון. מה זה המשהו הזה? אני טוען שהמשהו הזה זה פיקדון לא מסוים. וכשאני מפקיד כסף בבנק זה פיקדון לא מסוים. עכשיו על פיקדון אין דין ריבית. בטח לא מדאורייתא. על הלוואות יש ריבית, לא על פיקדון. הכסף הוא כסף שלי, מה הבעיה? זה אומר, כן עושים את זה. זה מה שהבנק עושה. בסדר, כי אנשים לא מבינים את החלוקה שעשיתי כאן. אנשים חושבים שהדבר הזה הוא הלוואה. אם זה כסף שהוא להוצאה ניתן, אז זאת הלוואה. מה עוד יכול להיות? ועל הלוואה יש ריבית. אני טוען, לא. גם כסף שניתן להוצאה, יש שני סוגים. יש סוג אחד של הלוואה ויש סוג אחד של דמי מקר, ובבנק זה דמי מקר, זה לא הלוואה. זה לא דמי מקר במובן המהותי, אבל סוג החוב הוא כמו בדמי מקר. ועל זה לא שייך ריבית. בסדר, זה פיקציה. טוב, בוא נעצור כאן. מה?
כל הרעיון
שלי את המסתר? לא, ביישומו לבנק זה פיקציה. שאתה לא באמת נותן את הכסף לבנק בתור פלגה מיל ופלגה פיקדון. את הריבית שהבנק עושה הוא לא מחלק לחצי שלו וחצי שלי. הבנק עושה עם זה עסקים ומה שהוא מרוויח הוא מרוויח. לי הוא נותן סכום שהוא קבע איתי מראש. פלגה מיל ופלגה פיקדון, הבנק צריך לתת לי את הרווחים האמיתיים שהוא עשה מהכסף שלי. כן, חצי מהרווח. אז עושים שם איזה פיקציה כזאת, כן? אז אומרים, כן, הריבית שהוא קבע איתי מראש, זה על חשבון, ואת השאר הוא יהיה חייב לי, ומתקזזים עם זה לנצח. שאף פעם אתה לא באמת מגיע לשורה תחתונה, אתה אומר, רגע, בוא נראה מה נתת לי ומה אתה חייב לי. בסדר, זה... באמת בעייתי.
אם אנשים היו יודעים כמה זה פיקציה, לא היו מבקרים במקרה חמש.